כמה מילים בענייני חנוכה. הדברים מתבססים על ברכת על הניסים, ברכת ההודעה הזאת. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. זאת אומרת, הימים האלו, הימים המיוחדים של מתתיה בן יוחנן כהן גדול ובניו, הימים האלו מצד עצמם היו מסוגלים, ראויים, מכוונים, מותאמים לגילוי הזה של מלחמת ישראל ביוון בימי מתתיה. לא כתוב בתקופת מתתיה, לא כתוב בזמן, אלא בימים. כן? בימי מתתיה, זאת אומרת שאלו היו הימים המיוחדים לגילוי שלו. מתתיה ובניו ידעו להתבונן בעין האמונה, וידעו שכל זמן מאיר בתכונתו. ידעו שהימים ההם היו ימים מיוחדים לגילוי הזה. והם פעלו את הפעולה הזו מתוך ידיעה שיש יחס מהותי בין המציאות שלהם לבין הזמן הזה. כלומר, אשרי אדם שיודע לכוון לתכונת הזמן שלו עצמו. יש תכונת הזמן של האדם הפרטי, שיודע שבכל יום ובכל רגע יש פעולה מסוימת שאותה הוא צריך לעשות. כפי מה שאמרו חז"ל על הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, בא וכל ימיו בידיו, שכאשר הוא הגיע לסוף ימיו, הוא בא וכל ימיו בידיו, כלומר שכל רגע, כל שבריר שנייה, היה בעצם מיועד לאיזושהי הופעה. כן? מתוך שהיה מקושר כל כך לנשמתו ולנפשו, לתפקיד ולייעוד שלו, הוא ידע לשער בצורה מדויקת מאוד ולכוון את הזמן. איזה הופעה מיוחדת צריך בשעה 8 בבוקר, ואיזה הופעה צריך ב9 בבוקר, עד כדי כך שנשלמה כל צורתו, כן? עד הפרט האחרון, בא וכל ימיו בידיו, עד כדי כך. כמו כן, גם מתתיה בן יוחנן כהן גדול ובניו ידעו לשער את תכונת הזמן המיוחדת הזו שנועדה כדי לעורר מלחמה על מלכות יוון, או בעצם, באופן שורשי יותר, מלחמה בין חוכמת ישראל לחוכמת יוון. כן? זה היה הזמן. ואנחנו יודעים פה עוד דבר. כאשר אדם באמת עושה את הפעולה, עושה את הפעולה הנכונה בזמן המתאים, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. דבר בעיתו, מה טוב. כשהדבר נעשה בעיתו, מה טוב. מתגלה, טוב גדול שופע עליו, סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. ואז הוא יכול להצליח לכל מסיו. אבל אם אדם מתעקש לעשות דבר שהזמן הזה לא נועד לו, כן? והוא דוחק ואונס את המציאות, מה שנקרא בלשון חז"ל, דוחק את השעה, השעה דוחקתו. אז כמובן שהוא לא מצליח, וכמה שהוא לא מתאמץ, אין לו סייעתא דשמיא. כי אין השם בקרבכם, אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ולא תצליחו. לא תצליח, והיא לא תצלח, זה לא ילך. זה באמת תכונה מיוחדת במינה. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, שעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל שקרם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך. כשעמדה מלכות יוון על עמך ישראל, אז עמדה, הפירוש הפשוט הוא, עמדה על. הפירוש השני, והנה עומד על היאור, שפרעו מתקיים על היאור, כך אמרו חז"ל. כן? אותו דבר גם פה, שמלכות יוון וכל כוח ההתנגדות שלה בעצם עומד ומתקיים רק בגלל צורך הגילוי שישראל צריכים לגלות. לפעמים אנחנו רואים כל מיני קשיים שיש לנו בחיים, אנחנו חושבים שהקושי הוא חזק מאיתנו. אבל, לאמיתו של דבר, הקושי הזה נועד, הוא עומד עלינו. כל קיומו זה בגלל שלנו יש משהו לגלות. אלמלא, היה איזה תוכן פנימי בתוכנו שצריך להתגלות, לא היה את הקושי הזה. אבל במקום שאדם יבין את הדברים באופן הזה, וישמח מאוד בקושי הזה, וידע שהקושי הזה לא היה קיים, אלמלא הקדוש ברוך הוא היה רוצה שמשהו יופיע בתוכו. אם אדם היה יודע את זה, היה מחבב במובן מסוים, אפילו מדרגות גבוהות של רבי אליעזר, מחבב את האיסורים, הוא ידע שכל קושי וקושי בעצם נועד לפתח בו משהו. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, כוח העמידה של יוון, כל העוצמה האדירה, כפי שאנחנו רואים אותה בהמשך הברכה, כן? התפשטות הרשעה בכל ממדיה, גם הכמותיים וגם האיכותיים, רשעים, זידים, רבים, כן? תמאים. ההתפשטות של הרשעה בכל אגפיה, גם ברמה הכמותית וגם האיכותית, כל העוצמה הכבירה הזו, היא כדי לגלות את הבחינות ההפוכות לה בישראל. מעטים מול רבים, זידים מול עוסקי תורתך, תמאים מול תיאורים, לגלות את טהרת ישראל, לגלות את צדקת ישראל, לגלות את תורת ישראל, זידים מול עוסקי תורתך. הבחינות הנעלמות האלו בעם ישראל, הן לא יוצאות לפועל, אלא מכוח ההתנגדות. זה לעומת זה עשה אלוקים. ההתנגדות שעניינה זה בעצם לגלות דברים. יוון הרשעה למחה ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. שעיקר התנגדות הרשעה זה כנגד גילוי רצון השם בשני הסעיפים העיקריים שלו. כן? שהאחד זה להשכיחם תורתך, ותורתך דייקה, תורתך שלך, לא תורה כחוכמה חיצונית, שיש בה גם צד של חוכמה. אפשר להתענג על לימוד התורה, יש בה היגיון עמוק וכן הלאה, אבל לא. דווקא הבחינה של תורתך, כלומר, את זה הם ביקשו לבטל. לבטל את ההרגשה שרצון השם מתגלה דרך התורה. אפשר ללמוד גמרא, אפשר ללמוד מוסר, אפשר ללמוד אגדה, בתוך חוכמה יפה. לומדים את זה גם באוניברסיטה, אין שום בעיה. אבל השמן הטוב של רצון השם שמתגלה בתוכו, הטוב האלוקי שמתגלה בתוך סעיפי התורה, בתוך חוכמת התורה, זה דבר שאפשר בקלות לשכוח אותו. להשכיחם תורתך. לא הייתה להם שום בעיה שהתורה תלמד כמו חוכמה יוונית. ממש שום בעיה, אתם רוצים ללמוד חוכמה, אתם רוצים ללמוד תורה, 4 יחידות, 5 יחידות, דוקטור, פרופסור, מה שאתם רוצים. אבל רק תעשו לי טובה. אל תדברו איתי על הופעת רצון השם וערך נשגב בתוך הלימוד הזה, שעוד עתיד לשנות את העולם ולקדוש אותו ולהעלות אותו ולהגביל יצרים ולתקן מידות. עזבו אותנו מזה. להשכיחם תורתך. להשכיח את ההרגש הדק הזה בשעת לימוד התורה, שאנחנו עסוקים לא פחות ולא יותר, משתעשעים עם חוכמת הבורא. ולאווירה מחוקי רצונך, שזה הופעת רצון השם בתוך המעשה, ובתוך החוקים, בתוך המצוות עצמם. להשכיח גם את זה. וההתנגדות הזו בטבעה, בין ישראל לאומות העולם, ההתנגדות הזו בטבע, היא התנגדות שאין לה הכרה, בבחינת שני כתובים, המכחישים זה את זה. עד שיבוא, עד יבוא שילה. והלום הוא שאין לארציון. כלומר, המאבק הטבעי בין הקודש לחול, כפי שהוא בא לידי ביטוי בין ישראל ליוון, אין לו הכרה מצד האמת. או אפילו, יש יתרון לרשעה. רבים מול מעטים, גיבורים מול חלשים, רשעים מול צדיקים, יש יתרון לרשעה. מבחינה כמותית, יש יתרון. כי אין באמת הכרה אלמלא על ידי רחמך הרבים. על ידי רחמך הרבים, עד שיבוא הכתוב השלישי ויחיה ביניהם, שלישראל אין קיום מצד עצמם, אלא רק מצד הביטול שלהם לשם יתברך. על ידי רחמך הרבים, ישראל הם חלשים מאוד. מצד הטבע, מאוד מאוד חלשים. כן, מאוד חלשים. אבל בכוח האמונה, על ידי רחמך הרבים, אז העניין מוכרע. ושהעניין מוכרע יוצא מן הכוח אל הפועל, גם כוחם של ישראל. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. זאת אומרת, נקודת הקדושה שבישראל מתגלה בריב, בדין ובנקמה. הריב זה עצם הניגוד. יש לי כוח להתמודד עם יוון, להתנגד. זה הריב. הדין זה לא רק ההתנגדות, אלא זה גם הבאה למשפט. יש פה הבאה למשפט ודין של מגמת יוון בעולם ומגמת ישראל. זה כבר דין. ואחרי זה יש את העונש, שזה הנקמה. זה מעניין למה דווקא נקמה, לכאורה, למה נקמה? נקמה זה משהו שהוא מחוץ לשורת העונש. אלא יש פה בחינה של השב חרפה שבעתיים אל חיקם. כלומר שמי שפוגע בישראל, אין די לעשות בו דין פשוט. אלא הכרח הוא להניש אותו בכל החומרה, זה בחינה של נקמה. כי קדושת ישראל זה מה שעשה דוד למחרפי ישראל. שהוא היה דן אותם בנקמה קשה מאוד. כי כנגד קדושת ישראל אין די במשפט רגיל כנגד המתנגדים. אלא דווקא נקמה צריכה להופיע כאן. ואחרי שהקדוש ברוך הוא עושה את הנקמה הזו, אז מתגלה בעולם שתי דברים. האחד זה ישועה לעם ישראל. האחד זה הגדלת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא הופיע כברק חיצו והושיע את ישראל, כולם רואים שהעם ישראל הוא עם נבחר. במיוחד לאור משקלי הכוחות בין יוון וישראל, כפי שאמרנו, לולי השם עזרנו. ברגע שישראל מנצחים, כולם יודעים שמעט השם זה היה. אי אפשר לחשוד שישראל מנצחים בכוח הזרוע. שישראל מנצחים, כולם יודעים שזה השם יתברך. ככה היה מלחמת יום כיפורים, ככה בששת הימים, כך מלחמת השחרור, וכן הלאה וכן הלאה. שישראל נפדים ונגלים. תשומת הלב, היא פונה כלפי הקדוש ברוך הוא, שם גדול עשית בעולמך, ואת עמך ישראל הושעת. ומה עושים ישראל לנוכח הישועה הזאת? הם א', מגבירים את העבדות לשם יתברך, כמו שמופיע ופני את החליך וכו', וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל גמור ודעה. זאת אומרת, ההתפעלות של עם ישראל מכוח הישועה היא כפולה. האחד זה להגדיל את כוח העבדות לקדוש ברוך הוא, ולשמור על יסוד ההודעה. הזכירה מאיפה הדברים באים. ועל ידי זה, על ידי השניים האלו, גם הגדלת העבדות וגם חשיפת יסוד ההודעה, עבודת השם משתכללת בלא הפסק. מה שאין כן כשאדם שוכח להודות, ממילא הוא כבר מאבד את קשר העין, היא מקור הישועה, ואז הוא יורד מטה מטה. אם כן, יסוד המאבק בישראל, לעמים בכלל, ליוון בפרט, יסוד שלא מוכרע מצד הטבע, היסוד האלוקי שמופיע ומכריע את המאבק, ודן את היוונים, כן, על פי שלושת האופנים של ריב, דין ונקמה, והתפעלותם של ישראל לנוכח הגאולה.